אנחנו רוצים היום בעזרת השם לסיים את פסיקת ההלכה מכל כיבוד הבאים מתוך מגמה שבשבוע הבא נסגור את העניין בקצוות של הלכה למעשה גם שאלות שלכם וגם מתוך דברי האחרונים ואז בעוד שבועיים שלטט בשבט שם נתחיל את השם את הסוגיה הבאה הלכות צניעות אז אנחנו עכשיו בעצם כרגע אמורים לסיים את הדף שכבר יש לכם ערב טוב ערב טוב אנחנו עכשיו רוצים לסיים את הדף שכבר יש לכם למי אין דף? דפים?
יש
שם אחד דו צדדי ואחד חד צדדי זה בעצם רמב"ם משולחן ערוך בסדר? אז אנחנו עכשיו נמצאים ברמב"ם מעבר לדף דיברנו פעם שעברה על מי שנטרפה דעתו של אביו וגם ראינו שיש ברמב"ם הלכות שקשורות לבן והלכות שקשורות להורה הבן מחויב באופן בלתי מסויג בכיבוד אביו ואבא מחויב באופן בלתי מסויג בכבוד כלפי הבן שלו אז זה קשור גם דרך אגב יש ברמב״ם את אותה שיטה באותו סגנון גם כשהרמב״ם עוסק בהלכות אישות בחובות האיש כלפי אשתו והאישה כלפי בעלה הוא מפריד בכוונה הוא אומר יש קורס אחד לבעלים כמה אתה חייב באש ובמים לכבד אשתך סגור אל תימא את הסעיף הבא וכן ציור חכמים אומר על האישה שכן חבד את בעלה אז כל אחד צריך לראות מה הם חובתיו על מה שמוטל עליו אנחנו בעצם סיימנו את הלכה י' ברמב"ם אנחנו עכשיו הופכים דף להלכה י' א' זאת הלכה קשה ממש קשה רק נזכיר שיש גדר בהלכה של ממזרות ממזר זה אכזרי מאוד הגמרא אומרת שזה גדר של מעובד לא יוכל לתקום זאת אומרת ממזר באופן ברור באופן קלאסי זה כאשר אשת איש עברה על איסור גילוי עריות עם אדם זר הבן הוא ממזר והאיסור שלו זה איסור לבוא בקהל עד סוף כל הדורות האדם הוא לא בא בקהל הכוונה הוא לא חלק מתוך לישראל הוא לא הוא לא יכול להתחתן אלא אם כן עם אישה
אין דפי
יפה הוא לא יכול להתחתן אלא אם כן עם ממזרת ועוד הגבלות קשות ביותר אני יש לכל החברוך השם זכינו איפה בדיוק, איפה זה? מרגיש לטיול כיוון שיש פעם זה היה נרות היו מניקים נרות יש נרות דיגיטליים טוב מאוד אפשר להתמש להם מצוין אז דין של ממזר זה אדם שאוכל אותה לכל החיים שלו הוא וכל הדורות שאחריו בגלל הפשע של ההורים שלו זה דבר פשוט מגיל שההורה גרם לבן להיות בגדר שהוא לא יבוא בקהל זה בעצם ההגדרה של ממזר התחתי נשלחתם להאזין יש קשר, כי אור קולי יש קשר בין האור לבין הקולות בסדר גמור מה, איזה יום היום? אז אמרנו שדין של ממזר הוא שהוא לא בא בקהל הוא פסול, הוא אסור הוא פסול חיתון, טוטלי זה מצב גרוע מצב דין וממזר זה בעצם הבן אוכל אותה על העבירות של ההורים שלו היה גילוי עריות בין אבא
לאישה אחרת, או בן אמא לאיש אחר, והבן שנולד הוא ממזר. אין ספק שמפלס הכעס שאמור להיות בין הבן לבין אבא שלו הוא עצום, נכון? את מבינה את זה? הוא דפק לו את החיים. אוקיי. נחשב יהודי. כן. יש גם מדרש חכמים שאומר, אם יש שתי אפשרויות, זאת אומרת, צריכים, יש עניין שכשאדם עולה לתורה, אז מכבדים, יש קדימות. כהן לוי ישראל, נניח, לדוגמה. זוכות, נכון היום? שנניח, הראשון שבעצם מלאים אותו לתורה, הוא כהן, ואחרי זה לוי, ואחרי זה ישראל. שואלת הגמרא, מה יהיה הדין אם ישנם בתוך המניין הזה שני אנשים? יש ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ. מי קודם? האם קודם ממזר? זה כאילו שיא השפל בייחוס, אבל תלמיד חכם, או קודם כהן גדול שהוא שיא הייחוס אבל עם הארץ? עונה הגמרא, צריכים להעדיף ממזר תלמיד חכם בקריאה בתורה, אבל בכל שאר הדברים בוודאי שממזר, גם אם הוא אדם צדיק, נספקו לו החיים. למה? כי הוא לא יכול להתחתן עם אף אחד, רק עם ממזרת יכול להתחתן. ממזר יכול רק ממזרת. את צודקת, זה עוד שאלה, מה קורה עם הבן, עם הדור הבא. עוד שאלה, זה בעיה. זה בעיה, נקרא איזה בעיה גנטית רוחנית. יש לו גם גנטי עצום רוחנית. עכשיו, זה לא קרה משום מקום, זה לא קרה בגורל. זה קרה כי אבא שלו פושע פשוט. כן, כי לא, זה בסדר גמור. תראה איזה יופי, אין מרות.
וואו.
כן?
אני
לא צריך חשמל. זה לא טלפוני, מה זה? בכל אופן, עד שיהיו סוללות, עד שיהיו סוללות, אנחנו קצת נתקדם בצעקות. אז השאלה זה, האם אותו ילד ממזר, האם הוא חייב בכבוד אביו? אז בואו נראה בבקשה את ההלכה י' א'. מי רוצה לקרוא? קדימה. מה הכוונה? יש איסור כמובן על בן ממזר להקות ולקלל את אביו, אבל אם הוא עשה את זה הוא לא חייב מיתה. מדוע? כן? יש?
אין.
מה, אין סוללות או מה?
מאחורה לא נראה
שום נראה. כן, אני נעשה לצרוח. מה, אין גם אצל יהודה? את אמרת שאין? זהו. יפה מאוד. אז יש איסור כמובן להקות ולקלל את אביו, אבל על פי הלכה, מסיבות שונות ומשונות, אם אדם עיקה את האדם, יסוד ילד ממזר עיקה את אבא שלו או קילל אותו, הוא פטור, הוא לא חייב איתה על זה, מסיבות מובנות. אבא שלו דפק לו את החיים, אז אמנם הוא פטור על מכתו ועל קיללתו, אבל אומר הרמב"ם, הוא חייב לכבוד אביו ומוראו. זה הלכה מאוד קיצונית. זאת אומרת, ילד שאבא שלו דפק לו את החיים חייב לכבד את אבא שלו, חייב לירא ממנו. הלכות כיבוד אב ואם תקפות גם באבא שגרם לבן להיות ממזר. מה שזה אומר ומחדד פעם אחר פעם, שזה לא יחסי גומלין, זה לא תלוי באיזה הדדיות. גם כאשר האבא גרם נזק בל יתואר לבן לדורי דורות, הוא חייב לכבוד אביו. ולמה, לדעתך? למה הוא חייב לכבוד אביו? כי זה בכלל לא כלפיו. הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לחבר אותך, זה לא קשור אליה, זה לא קשור לכמה אני מעריך אותך. לא מעריך אותך בכלל, כועס עליך את הנשמה. אבל כיוון שאני מקבל את הציווי מהקדוש ברוך הוא לחבר אותך, זאת אומרת, בעצם מה שאני מכבד
את ההורים שלי זה כבוד שמיים. לכן גם חלילה בן ממזר שלא מגיע לאבא שלו שום כבוד, הוא צריך לכבד את אביו ואת אמו. זאת אומרת, כבוד זה לא מה שמגיע לאבא, אלא מה שהבן חייב. זה כבר, אני חושב שדברנו את זה מכמה כיוונים. כן. התשובה היא שבאופן עקרוני, כן, עד איזה שלב זה מגיע, יש איזה עוד הלכה, יש שלב שבו זה כבר נשכח. אבל כבר בעקרונית, זה עד סוף כל הדורות. כאילו, כל ילד בדור הבא עדיין הוא אסור לבוא בקהל. במעשי זה קצת לא ככה בדיוק עד הסוף, אבל זה עד שמשהו נטמע. כן. האבא שלו אמיתי. כן. הביולוגי.
אז מה עם הבעל חייב
במבודו? זה עוד שאלה. מניח בן מאומץ, שואלת, האם הוא חייב? אנחנו יודעים שם בשבוע הבא קצת באחרוני. פה בעצם עוסקים כאילו בקצה של הקצה. שאפילו אבא שדפק את החיים של הבן שלו, אפילו כלפיו צריכים לנהוג כבוד ויראה. עכשיו זה הרבה יותר, זאת אומרת, עד לכאן זה לא מעשי, זה רק דוגמה, היא פותקת כיבור שם היום, מסיבות כאלה ואחרות, דרך אגב, זה השלמה לשיעור גמרא שהתחיל פה, ובכלל יש עוד גמרא שיהיה פה מחר. למדנו על זה שיש משהו טוב בזה ש, כאילו, זה שיש ערפל בספק, לפעמים בהלכה בונים על הספק הזה. דוגמה היא בהקשר הזה, לא רוצה לקטר על המסר חלילה, אבל אין ספק שאם היינו בודקים בדיקות גנטיות היום בחברה מתירנית כמו שאנחנו נמצאים בה, צערנו הרב, זה קיצור, יש אחוז מסוים של ממזרות. אז למה לא עושים את זה? למה לא עושים את זה? כי בית הדין מעדיף להישאר בספק. זאת אומרת, יש משהו, יש איזה מעמד שכל עוד הדבר הוא לא ממש מבורר, טוב להישאר בספק. וקשור שוב לעניין הזה, אתם זוכות שהאישה שותה מהמים, לא שותה מהמים, זוכות מאתמול. אז זה קשור לכאן. בכל אופן, גם פה זה ממזר ודאי, ממזר מוכח, שיודעים שהוא ממזר ב-100%. אתם זוכרים על איזה מהאבות האומה חשבו שהוא ממזר? דוד המלך כמובן, יפה מאוד. בכל אופן, גם ממזר ודאי חייב לכבוד אביו ובמוראו. עכשיו דני משהו שהוא יותר מעשי, יותר פרקטי. אז בואו נראה את המשך ההלכה אפילו בכבוד. זאת אומרת, גם כשאבא רשע ובעל עבירות, זה לא אחד שעובר עבירות מדי פעם. בעל עבירה זה כמו כאילו בעל השם הרע, ומישהו שזה המקצוען בתחום, בקיצור. גם אדם רשע זה לא קשור, מכיוון שזה לא מערכת יחסים ביני לבינו בכלל. אתם זוכרות שיש נושא נשוא ומושא? אז האב הזה מושא הכבוד, אותו מכבדים כאילו. זה לא מערכת יחסים בין הבן לבין האבא, אלא הבן מוכן בקדוש ברוך הוא שציווה לכבד את האב. זה בעצם מערכת היחסים פה. עכשיו זה כבר באמת מעשי לגמרי, חבוד. ראו. כן. אז מה יש כאן? אז פה עוסקים בדוץ. יש פה התנגשות בין שני ערכים, שתי מצוות. יש מצוות כיבוד אביהם, ויש מצווה של תוכחה. תוכח תוכח את עמיתך. ברור שכשאדם עבר עבירה צריכים להוכיח אותו על זה, לא בגלל שאני אגיד לו תשמע אני כבר לא אחראי, אני אמרתי עשיתי את החלק שלי, אלא כדי באמת למנוע עבירה. אז יש מצווה להוכיח ויש גם מצווה לכבד אביו ואמו. אז מה עושים? אומר הרם בשם הגמרא, הוא לא אומר לו באופן ישיר עברת על דברי תורה, כי זה לא מספיק מכבד, זה אומנם מוכיח אבל לא מספיק מכבד. אלא מה הוא אומר לו? הוא שואל שאלה, האם כתוב אותו כך וכך? הוא לא אומר לו אני מזהיר אותך, אתה לא דברי תורה. הוא שואל שאלה, והאבא אמור להבין דבר מתוך דבר ולהבין שהוא עובר עבירה, לשים לב בזה בלי שהבן אמר לו עברת עבירה. זה באמת דוגמה טובה לאיך מוכיחים את ההורים, כי זה קורה לפעמים. זה קורה שאני יודע שאבא לא עושה על פי הלכה, אני יודע מה הלכה, למדתי אותה, אבא לא למד אני אחר, ואני יודע שהוא גר על דברי תורה, אבל אסור להגיד לו עברת על דברי תורה, כי זה מבזה אותו. אז אני צריך לומר לו את זה שהתוכן יהיה מספיק ברור, אבל האופן שבו זה נאמר הוא לא יהיה בצורה של התרסה. אתם זוכרות שיראה זה שאסור לחלוק על אבא ואסור להכריע כמותו? אז גם אסור לומר לו עברת על דברי תורה, זה כאילו חריף מדי. אז אני צריך להגיע למטרה, השגת המטרה היא שהוא לא באמת יעבור עבירות מחר. צד שני, אני לא רוצה להגיד לו אתה עברת עבירות. עושים את זה בהבלעה, לפעמים זה בצורה של רמז, זה דרך צד שלישי. כדי שלא יהיה מצב שהבן אומר לאבא אתה עובר על דברי תורה. אז מה זה אומר למעשה אצלנו בחיים שלנו? מה זה אומר?
אבא,
אז מה כן? אז מה כן להגיד לו? גם לא ככה, משהו כזה, אבל לא בצורה של חידון. משהו כזה שאבא לא יודעים שזה בצחוק, אלא באמת ליצור מצב שהמסר עובר בלי שאני מוכיח אותו על זה. או דוגמה אחרת שהיא לא נניח מהירות מותרת או לא מותרת, נניח שאת למדת משהו בשיעור הלכה מלכות כשרות בבית לא נוהגים ככה, אז אפשר לספר בשיח לפי תומו. ידע, היה לי ממש הפתעה, אני לא יודעת אם ככה אנחנו נוהגים. אמרו בשיעור שיש מינה כזה כך וכך וכך, אבא אנחנו ככה נוהגים? ואנחנו לא נוהגים ככה? ואז מתוך השאלה הוא כבר מבין. דרך אגב, מה שקשור לכיבוד אביהם קשור בדיוק לכבוד רבו, זה ממש אותה הלכה. גם כשאני רואה שהרב שלי עובר על דברי תורה, אני לא אומר לו עברת על דברי תורה, אני אומר לו הלא אם אתנו כך וכך. אני שואל שאלה בלימוד, והרב מתוך כדי עיסוק בלימוד אז הוא משנה לעצמו את ההלכה, ואז הוא כבר ידע לבד. זה לא שוב, זה לא בא, אפשר בקלי קלות להגיע לאזור של ציניות, כאילו של אני עושה את זה בקריצה, ואז זה הרבה יותר גרוע מה שנגיד לו מפורש לפה. באמת עוסקים באמירה שהיא אמירה בהבלעה, זה קצת כמו גרמה, אבל גרמה בזה שהוא ידע את ההלכה בלי שאני אמרתי לו ישירות את ההלכה. הוא הניח, לא יודע, בהקשר הזה, לשאול שאלה ולחות כך לכך, אז הרב, אז האבא, סליחה, פותח ספר בהלכה, אז מתוך פירת הספר כבר ידע את מה, את איך צריכים לנאום. זה דורש א' ענבה, כי באיזשהו מובן לפעמים זה כיף להיות המוכיח בשער. וב' זה גם דורש הרבה סבלנות. זאת אומרת, לדעת שזה עדין מאוד. אני רוצה שהאמת תצא לאור, אני לא רוצה שזה יהיה בצורה של חוסר כבוד. יש הרבה מאוד דיוק ועדינות.
כן. אמרנו
עכשיו שחובה להם להורים. השאלה זה איך מהירים להורים.
כן,
נכון, נכון. ואז צריכים להיות ממש יצירתיים כדי שהם יבינו. לדוגמה, אפשר ללכת עוד שלב, לספר להורים על חוויות מהשבוע. זה ממש מוזר לי אבא, אבל למדנו במדרשה בשיעור הלכה שכך וכך 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 וכך. לא יודעת, לא הכרתי את זה בכלל.
זה ככה? אז צריכים לחפש דרך אחרת, שזה יהיה שאלון בהכרח, אבל זה יהיה בעמדה כזאת שהאמת נאמרת בלי שאני אמרתי אותה בין העיניים של אבא. אז לא ככה, אז אולי אחרת להגיד, אבא באמת היה לי מה זה הפתעה משונה, כי לא שמעתי בחיים, כאילו הראו לנו ממש כתוב. ישנם סיטואציות שבהם אני פטור מתוכחה ואפילו אסור לי להוכיח. אם רוצים להרחיב את זה קצת, זה בסימן תף לשחת באורח חיים, ובהלכות ערב יום כיפור, שם דנים מתי עדיף שיהיו שוגגים. זה לא בכל מצב, זה בעבירות מסוימות, וגם בסוג מסוים של יחסי אנוש בין מי שמוכיח ובין מי שמוכח. תלוי בפרמטרים שונים, אבל הנקודה היא שבכל מקרה העניין בתוכחה הזה שאני רוצה בטובתו של האדם ולא רוצה לפרוק עול מעליי, לא אני את שלי עשיתי. באמת לא פעם זה רוע לב, אדם רוצה להרגיש כאילו להרגיש טוב, אז הוא דורך הגופות. אז בזה צריכים ממש ממש להיזהר. יחד עם זה לא פעם, אנחנו באיזה מין תנוחה נפשית שאני שואל נפש, לא חכתי. אדם נופל, חבר שלי נופל, ואני לא אומר לו כלום, לא בגלל שזה לא יעיל, אלא בגלל שאני רוצה לשמור את צווארון לבן. וזה לא חברי דבר כזה. אגב, הכרתי כמה וכמה סיפורים כאלה, ש... בשלב מסוים ארוך יותר, רחוק יותר, כועסים, למה לא אמרת? אתה ראית שזה קרה, אני לא שמתי לב, אבל אתה ראית, למה לא אמרת שום דבר? אז זה עדין מאוד. פה עוסקים לא באים להוכיח אלא באופן התוכחה. אז הלכות כיבוד אב ואם הן בעצם כאילו גוברות, הן גם שייכות גם לצדי קצה, שהאבא עובר על דברי תורה, או שאפילו אבא רשע, שאפילו אבא דפק את הילד. נמשיך עוד קצת. כן. כן. יש גם הלכות הוכחה, תוכחה, גם כלפי אנשים אחרים, שהם לא ההורים. ושם זה קצת יותר קל, כי שם אין הלכות כיבוד כלפי אדם. יש הלכות כיבוד אב ואם כלפי אבא ואמא. שם זה יותר קל, וגם שם יש מקרים שבהם אני נדרש או לסגנון מסוים מאוד מאוד עדין, או אפילו למשהו שהוא בגרמה ולא בצורה שהיא ישירה, כי אני רוצה שבסוף יהיה פה שיפור. אני לא רוצה רק לפרוק מעליי את המצפון, אלא אני רוצה שמשהו פה באמת אובייקטיבית יתקדם. זה קשור גם לפסוק שאומר את אשר יאהב השם יוכיח. זאת אומרת, ככל שהאהבה גדולה יותר, התוכחה גדולה יותר, וזה לא הרגשה של מתקפה. וככל שהאהבה לא מספיק מפותחת, התוכחה יהיה איזה מין הרגשה שבאמת התוכחה הזאת היא קצת שמחה לעד כזה. וצריכים פה באמת הרבה זהירות.
אז פה עוסקים שוב, גם כאשר מדובר על אבא פסול, על אבא מפוקפק, גם כשהוא עובר על דברי התורה, אנחנו עושים את זה בצורה עדינה, כראוי לכבוד אב. עוד טיפה נמשיך, בסדר? עכשיו פה הגענו לקצה. איפה צריכים לסרב לאבא? כן. מה רוצה לשאול על זה? כמובן. בסדר. לא, זה לא השאלה. השאלה זה הרי פשיטה, נכון? זה פשיטה. כל דיני כיבוד בכלל, זה לא ביחס אליי בכלל, זה ביחס אליו. אז אם הוא אומר לי לעבוד דברי תורה, זאת אומרת, גם כשזה נניח לא דברי תורה, הוא אומר לי ללבוש סוודר בצבע בורדו. גם לא חייב לשמוע לו. אז מה כאן החידוש? אלא כמובן פה החידוש שהוא אומר לי לעבור על דברי תורה כדי לכבד אותו. לדוגמה, הוא רוצה לאכול מרק חם בשבת, והוא אומר לי לחמם לו מרק בשבת, לא בשבילי, בשבילי ודאי שאין שום חובה לשמוע לו, גם לא ביום חול, אלא הוא רוצה שאני אעשה דבר שאני חייב לכבודו, אני חייב להכיר ולהשקוד אותו. הוא רוצה לתת מרק חם. אז גם בזה אנחנו אומרים לא ישמע לו. למה? כי יש מחויבות קודמת. מחויבות לבי הקדוש ברוך הוא היא קודמת לכיבוד אב ואם. לכן כל דבר, גם אם זה כבודו של אב, לא העניין של הבן, זה ודאי שצריך לשמוע לו. שוב, אם אבא רוצה שאני אשתה מרק ביום חול, אני לא חייב לשמוע לו. גם לא ביום חול. כי זה לא עניין שלו. זה החיים שלי. מה שאדם חייב בכיבוד אב ואם זה שישה דברים שהם קשורים לאבא. מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא. הוא לא חייב שאני אוכל להשתה. כוונה, אם אבא רוצה שאני אשתה מרק, לא חייב לשתה מרק. כתוב בהלכה שאם זה דבר של מה בכך, שלא אכפת לי, כי זה משמח אותו, אז מה אכפת לך? תזרום. אבל אם זה כן אכפת לי, אני עקרונית, כאילו, לא אוכל מרק. והוא רוצה שאני אוכל מרק. לא חייב לשמוע לו, גם לא ביום רביעי. פה מדובר לעבור על דברי תורה בשבילו, ושהוא ישתם רק. גם בזה אני לא חייב. למה? כי יש גם לכיבוד אב ואם, יש עוד מטריה. יש עוד מחויבות קודמת לכיבוד אב ואם, שזה כבוד שמיים. אני חייב לקיים מצוות עוד לפני כיבוד אב ואם. גם בהר סיני, יש אנוכי השם אלוקיך, ויש אחרי זה כבד את אביך ואת אמך. אז כיוון שכולכם חייבים לכבודי, לכן אם אבא אומר לי, תעבור על דבר כדי לכבד אותי, לא חייב לשמוע לו. זה קשור לעניינים כאלה ואחרים שהם לא רק עניין של טעם, כאילו, יש לי טעם אחר מאשר ההורים, אלא שיש להורים עמדה שהיא סותרת דברי תורה. שוב, נניח, באמת חילול שבת, או אוכל, אבא מכריח אותי לבשל בשר בחלב ולא לאכול. איסור של בשר בחלב הוא איסור תורה, הוא אדם למי שבישל. אני לא חייב לשמוע בכל. אוקיי, אנחנו נמשיך טיפה. הבנתם את הגדר הזה? זאת אומרת, יש מצווה כיבוד אביהם שהיא בעצם מתמדת, ויש מצווה אחרת. אם המצווה יש מי שיעשה אותה, אז אחר יעשה ואני אכבד הורים. אני כמעט אעביר את זה הלאה ואני אכבד הורים. אם אין מי שיעשה אותה, אני לא חייב לבטל מצווה שכבר החזקתי בה מפני מצווה אחרת. זה לא חובה. זאת אומרת, העוסק מצווה כתוב שהוא פטור מן המצווה. זה עם איזשהו כוכבית. זאת אומרת, אם יש מי שיעשה גם את המצווה שכבר קדמה, אני אעביר את המצווה לבא בתור ואני אכבד הורים. אם אין מי שיעשה את המצווה הזאת, אז אני לא חייב לעזוב מצווה כדי לכבד הורים. אגב, באותו עניין, זה גם קשור לאדם שלומד תורה, ויש מצווה אחרת שבאה לי לרשותו, כמו לשמח חתן וכלה. האם זה דוחה תלמוד תורה? אז אני מבין שבשלב שלכם בחיים, כל מי שרק חשבה להזמין אתכם לחתונה, את חייבת לבוא. יש שלב מסוים שבו כבר עושים איזשהו סוג של סינון מסוים, ושם אדם שלומד תורה לא תמיד יכול, רשאי, לבטל תורה כדי לשמח חתן וכלה.
גם נשים?
גם נשים. אם נשים חייבות בתלמוד תורה, זה תלוי בימי שני. תלוי בימי שני. בכל אופן, אז מה שאנחנו עושים, יש כלל בהלכה פעמיים. אם זה מצווה עוברת, שהיא לא תמידית, ואי אפשר לעשות על ידי אחרים, זאת אומרת, אם אני לא אגיע לחתונה, השמחה תהיה שונה באופן מהותי, לא שאני עוד חייל מתוך 100, אלא יש לי ערך מוסף ספציפי בהגעה שלי לחתונה, אז אני צריך לבטל תורה בשביל זה. כי אין מי שיעשה את זה. את העניין שאני עושה בחתונה, אף אחד לא יכול להחליף אותי. אם זה לא כך, אלא אני רק משלים עניין, אני צריך להזמין 50 חברים ואני אחד מה50, אבל אין לי ערך מוסף עצמי, אז אני אשלח מישהו אחר. אני לא אבטל תורה. זה בעצם מה שגם כתוב כאן. זאת אומרת, כאשר יש עניין כיבוד אב ואם, ואדם כבר עסוק במצווה אחרת, זה תלוי אם יש מי שיעשה אותה. בסדר, מקובל לכם? עוד טיפה אחרון. למה הרמב"ם מוסיף את זה? שגם תלמוד תורה, שהוא מצווה שאין לה קצבה בזמן, זה יותר חשוב כל דבר עם הכוונה, אם אבא ואמא אוסרים עליי ללמוד תורה, לא צריך לשמוע עליהם. בכדי קצת להרחיב את הנקודה הזאת, רק אם אפשר בבקשה להגיע ממש לסוף סוף סוף הדף הבא, יש שם קצת חתוך נראה לי גם, אבל אצלי אולי המצלחם אולי כתוב שם ממש בשורה שלישית מהסוף, תלמיד שרוצה ללכת למקום אחר שהוא בטוח או בוטח שיראה סימן ברכה בתלמודו לפני הרב ששם, אתם רואים אותי? בסוף השולחן ערוך, בסוף העמוד הבא, ממש למטה למטה, שורה שלישית מהסוף, זה קצת נפתח בסילום כנראה, פחות כאן אצלי. תלמיד שרוצה ללכת למקום אחר שהוא בוטח שיראה סימן ברכה בתלמודו לפני הרב ששם, הוא בחר בישיבה מסוימת. זה הרבה קורה בישיבה שווה חברון. אנשים רוצים ללכת לחברון, אבל ואביו מוכה בו. למה הוא מוכה בו? לפי שדרג שבאותה העיר עובדי הכוכבים מעלילים, הכוונה שיש סכנה, יש סכנה מהגויים שם, אינו צריך לשמוע לאביו בזה. למה לא? כי אדם לא רואה ברכה בכל מקום, ומצוות תלמוד תורה גדולה יותר מזאת מכיבוד אב ואם. מוסיף הרמה, לך זה כבר לא יקרה, כי ברוך השם ההורים כולם שמחים וחוגגים עד כאן ברוך השם, וזה אנחנו זה נראה עוד מעט ממש תכף בטוב ישפט מוכב לראות זה ממש בעיניים, יראו עינינו וישמח ליבנו. מוסיף הרמה ואומר, וכן אם האב מוכה בבן ליסה איזו אישה שיחפוץ בה הבן, זאת אומרת הבן חפץ באיזושהי קלה ואב מוכה בו, הוא לא, היא לא באה לטוב בעין, אין צריך לשמוע אל האב. מדוע? אבל זה לא מצווה לעשה דווקא אותה, תבחר איזה גברת אחרת. מכיוון שוב כמובן שאין חובה לבן לציית לאב, בבן שהם עקרוניים. לישא אישה שהבן חפץ בזה עקרוני, ולכן גם אם האבא לא מעוניין, אז שאבא לא יתחתן איתה, מה זה קשור כאילו? אז הגבול של כיבוד אב ואם, כאשר זה פולש לאזור שלי, גם לגבי לימוד תורה, זה לא בגלל חשיבות לימוד התורה, או לא רק בגלל זה, אלא גם בגלל שהמצווה כיבוד אב ואם היא לא אומרת שאין לי אישיות. היא לא אומרת שאני חייב לציית להורים בקשר אליי. גם אם אבא אומר, אבל אני דואג. בסדר, נכון. זה חבל שאתה דואג. הייתי מעדיף שאתה ממש לא תדאג. אבל אני לא יכול לשנות את כל חיי רק בגלל שיש מצוות כיבוד אב. זה בעצם מה שמשלים את ההלכה ברמב"ם, את ההלכה י"ב. זאת אומרת, מצווה תלמוד תורה היא דוחה כיבוד אב, ויותר מזה, מצוות כיבוד אב היא מצווה ביחס לאב, היא לא מצווה ביחס לבן, לחיים של הבן, לא במקום שבו לומדים תורה, ששם הבן חפץ ללמוד, וגם לא בתחום של נשיאת אישה, ספציפית, שבה חפץ הבן. בהקשר הזה, לא תקף, לא תופס כיבוד אב. זה לא אומר שאין צורך או אין עניין להקשיב, לשמוע, אולי יש איזשהו הערה שהם רוצים להעיר לי, לחדד לי, תמיד כדאי לשמוע אנשים מנוסים, בטח ההורים, אבל אין חובת ציות. אין פה חובה פרוצדורלית שאומרת אבא אמר, אתה עושה. אין דבר כזה, אין חובה כזאת. גם כאשר שוב, כשיש איזשהו קונפליקט כזה או אחר, מאוד כדאי, מאוד רצוי לשמוע את את הטענה של ההורים, אבל אין חובה, אין צורך ואין חובה לבטל את דעתך רק בגלל שהם אמרו. אין חובה, גם אין איסור כזה, מותר לציית להורים, אבל אין חוב כזה, אין חוק שאומר אבא אמר אני עושה. כן, זה לא קשור בכלל, כי לסתור את דברי הכוונה שהם אומרים משהו בהלכה, ואני אומר אתה טועה. פה מדובר שהם אומרים לי תעשה משהו שלא הלכה, הרי אין איסור להתחתן עם אותה פלונית. אם הוא היה אומר יש איסור, אני אומר מה פתאום, לא נכון, זה נקרא לסתור את דבריו. היום זה קצת באמת לשונית, זה קצת מתערבב. זאת אומרת, נראה שכל דבר שאני לא עושה את מה שהוא אמר, אני סותר את דבריו. זה לא סתירה, זה חילוקי דעות. מותר לא לעשות מה שאבא אומר לי שאני אעשה. מה שאסור זה כשהוא אמר מה שהוא עושה אסור, אני אומר מה פתאום, זה מותר. או בדברים שהם פי אובייקטיביים,
נניח פוליטיקה.
כן,
מותר להגיד
כן, אם הוא אומר לי תבחר משהו מסוים, אני לא רוצה לבחור משהו מסוים, זכותי. אם דנים, את אומרת, כן, זאת אומרת, זה אני אחים, אם הוא אומר ראוי לבחור משהו מסוים, אני חולק עליו לא בהקשר של מה אני אעשה, אלא אובייקטיבית, כאילו על הדיון, אני חולק עליו, זה יכול להיות לסתור דבריו. אבל לא כשהוא אומר לי, תעשה כך וכך. אין לי חובה לציית לאום. כן. משתדלים, לא לפגוע. אין מה לעשות. זאת אומרת, זה שיש לאבא איזשהו כאילו חולשה, שהוא חושב שכל מי שלא עושה משהו אמר, זה פוגע בו, זה בעיה שלו. זאת אומרת, אין הכרח, אין חובה, אדם הוא לא צריך לצל של אבא שלו. ממש כדאי להסביר שזה לא קשור אליה, זה לא קשור למערכת יחסים איתך, אני ממש מעריך אותך, ועדיין, אתה חינכת אותי, שאני אתנהג בעצמאות. אז כדאי מאוד להסביר את זה. אבל בשורה התחתונה, אין חובת ציות כלפי ההורים. גם סותר מותר. נניח שהוא אומר, אני רוצה שתחתן עם פלונית, איתה דווקא. ואתה אומר, לא פלונית, זה סותר דווקא. זה מותר. ספציפי הכוונה פרקטי, שהוא אומר לי תעשה או לא תעשה, ואני אומר לא, לא רוצה לעשות. זה מותר, זה מותר, אין בעיה לדבר הזה, זה לא קשור. מה שכתוב מסתור דבריו, הכוונה שהוא אומר אובייקטיבית משהו מסוים, ואני אומר מה פתאום שטויות, אתה טועה. תמיד, תמיד כדאי, תמיד כדאי שזה יהיה בכבוד בדרך אחרת. וגם באמת לומר, יש איזשהו גיל שאם אבא אמר א', הבן אוטומטית יגיד ב', כי לא יכול להחליט עליו. אז אחרי הגיל הזה אנחנו צריכים באמת לחזור חזרה לשפיות ולהסביר שאני מאוד מבין, ממש מכבד, ועדיין יש לי דעה אחרת, ואני אעשה מה שאני אבין, לא בהתרסה, לא באווירת מלחמה. עושה את המקובל? כן. נכון, יש דבר כזה, לא לומר דבר שלא נשמע, הוא מאוד ספציפי, כדאי באמת לעיין בזה בסימן תפרש חד, בשפנות, בשנה ברורה, בביאור הלכה, תפרש חד, ובלכות ערב יום כיפור. ושם בשנה ברורה מסביר על מה בדיוק נאמר שעדיף לא לומר דבר שלא נשמע, זה לא על, על כל דבר. יש אבל דבר כזה, נכון. אפשר לומר, אני למדתי כך וכך. לא צריכים ליצור מצב שאבא מרגיש מותקף. ויש לנו דברים שבאמת לא מתפקידים לחנך את ההורים שלי. ולכן, אם א', הם יודעים את ההלכה, באופן ודאי, בטוח לא ישמעו, ב', אם אני יודע שזה לא הלכה שהיא חד משמעית, אז אני לא נכנסה לתוך הפלונטר הזה. תורה קשורה או על הלכה או על דבר שהוא דרך כלל פשוטה. שוב בצורה כזאת של בעוולה, לא בצורה של התואה מזיקה לילד, אלא בצורה של או של שאלה או של משהו בגרמה. לדוגמה, אפשר לומר שאת לא עכשיו מביאה דעה על מה שקרה, את רק מתארת לה מה זה מחולל אצלך, שלי הדבר הזה יכול, עלול לגרום להרגשה שהיא לא כך נעימה, משהו כזה. אני לא אומר שזה מעשה גרוע, אלא איפה זה כאילו אצלי נניח משתקף, שזה הרבה יותר עדין. ושוב, בשפה נכונה, במילים נכונות, ניגון נכון. יש גם דברים שהם פשוטים, נניח לא הלכות. אולי זה כן גם הלכה, אבל כאילו נניח אדם שחולה סוכרת, נניח, שהוא רוצה עכשיו סוכריה. אז אני צריך איכשהו להוכיח אותו על זה. אבל לא בצורה של אמירות בוטות, אלא בצורה של יותר עגולה, יותר עדינה. הנקודה כאן היא שיש לחלק בין התוכן בעצמו לבין הסגנון שבו זה נאמר. בתוכן מאוד חשוב שאני אדאג שבאמת לא תהיה עוולה, לא אדם כלפי עצמו ולא כלפי הסביבה שלו. בסגנון זה סוג משהו שהוא לוקח בתור נתון מרכזי את העובדה שזה אבא שלי. כן, אז אני לא אומר משהו שהוא באמירה, זאת אומרת, בשיפוטיות, אלא אני אומר משהו כתיאור הרגשה שלי, סובייקטיבית. ואם הם לא מסכימים עם זה, אז לא מסכימים. קורה. עוד טיפה ברמב"ם. הלכה י"ג, זה הלכה שאנחנו ראינו בסוגיה. כן. סליחה. יודע לי, כן. זוכרת, נכון? וכל זה בתנאי שהוא לא, לא בן של אלמנה. תתבר. קיים. מובן, נכון? אבא יתאמן ומתגרש, יתחתן עם אישה. אדם חייב לכבד את אשת אביו רק בזמן שאביו קיים. כי אשתו כגופו. אז כבוד אביו הוא עכשיו בדו. אבל בזמן שאבא נפטר, אין לו אזרח יחסים עם האמא הזאת. זאת אומרת, אשת אביו, זה הרבה קורה כשהורים, שוב, אלמן, גרוש, חלילה, אז יש חובת כיבוד של אשת אבא או, או, או בעלה של אמא, רק בזמן שאביו קיים. כשאתה אם נסמה וסבתא, זה קשור אותו עניין, נראה את זה לא שם. זה מורכב יותר. פה עוסקים בקשר שהוא לא קשר ביולוגי. זאת אומרת, אבא התחתן עם אישה שהיא לא אמא שלי. אז אני צריך לחבל את אשת אביו רק משום כבוד אביו. אם נניח אבא נפטר, או שההורים האלה השניים החדשים, זאת אומרת, האבא ואשתו נניח התגרשו, אין לי כמעט משהו איתה. וכן, חבוד. כן, כן, בהכל, נכון. כן. אז יש פה שני מילים, א', באמת, בעל אמו זה אותו דבר כמו אשת אביו, אבל אחרי שהיא כבר נפטרה, או אחרי שהאבא נפטר, הוא כבר לא חייב. הוא סיפר מה הוא אומר, שיש גם חיוב דרבנן לכבד את אחיו הגדול. זה אומנם בדרך קצת שונה. זה לא כל ההלכות של חובות, של לקום בפנה וכל זה, אלא כבוד מסוים. שכתוב בהלכה, שאסור לבזות. אח גדול, ודרך אגב, יש בזה שתי שאלות. שאלה אחת, אם דווקא אח גדול ולא גם אחות גדולה? נניח אח בכור ולא אחות בכורה, או שגם אחות בכורה? ובית, האם אח גדול זה כל אח שגדול ממך? נניח שישנם 14 אחים, אתה מספר 13, מה עם מספר 11? אז יש פוסקים שאומרים שכל האחים הגדולים יותר, הם בכלל אחיו הגדול. נראה לי שככה נוהגים הספרדים. לא יודע אם זה קשור דווקא הספרדיות, אבל זה שכאילו כל אח גדול, יש איזה מין כאילו חרדת כבוד כלפיו. למרות שהוא לא הכי גדול כאילו, הוא יותר גדול ממני. ודאי שאח בכור, ושוב, יש הרבה פוסקים שאומרים שגם אחות בכורה, יש לה את אותו הגדר, זה לא כמו אביו. זה לא בדיוק כמו אביו, אלא יש דיני כבוד לגבי אח גדול, אבל לא כל העניינים, נניח כולל, כשהוא עולה נניח תורה, אז באמת עומדים לכבודו, אבל לא כשהוא נכנס לחדר, וגם לא אומרים אחי מורי או משהו כזה. כן. איפה כבוד אח קטן?
לא, לא.
אוקיי, כן. לא כמו משהו, לא, לא, לא. כל מה שאביו קיים.
בסדר.
כן.
ואולי יש או אמא שאפילו נפטרה חס וחלילה וכאילו מה?
אז הולכת מאוד השאלה. זה מאוד מאוד קשה. זה ניסיון קשה. לא יותר קשה מאשר ניסיון של אבא שעשה את הבן ממזר. אבל עדיין זה ניסיון ממש קשה. ובכל הדבר הזה יש עוד כלל ליד זה, ליד כל הסיפור הזה, שאומר וחי בהם. זאת אומרת, אם הבן מרגיש שזה פוגע לו בבריאות הבסיסית, אז אנחנו נגיד, הוא אנוס, הוא לא מסוגל. פטור מזה. אנוס נחמן הפטרה. אבל אם אתה שואל מה ראוי שיהיה, מה שראוי שיהיה, שכבוד אביו הוא עכשיו כרגע מפוצל. זה גם אבא ממש, וגם כל מי שסביבו. גם אשתו. אבל זה לא מדין כבוד אמו, זה מדין כבוד אביו. אבל יכול להיות מצב שבו הבן צריך לכבד עכשיו ארבעה אנשים. שני הורים התגרשו, אבא התחתן, אמא התחתנה, עכשיו פה, כאילו קבוצה שלמה, כיתה שלמה שצריך לכבד אותה.
מה?
כן. ועכשיו רביעי אותו הולך. זה אתגר. יש מקרים שבהם האתגר הזה הוא מזיק לילד. ושם אנחנו פותרים אותו. כמו בהרבה תנוחים שאנחנו ראינו שיש את האמירה החותכת מאוד שהיא תורה שבכתב, ויש אמירה שהיא הרבה יותר מתונה והרבה יותר אנושית שהיא תורה שבעל פה. לדעת שיש פה עוד רכיבים בסיפור, ושיש גם בתוכם את הבריאות שלך עצמך. ואם מרוב כאילו חובות ואתה אחרים אתה תפוטט מזה, אז פה אנחנו נעצור. זה דומה קצת לסיפור הזה עם האבא ואמא שהם רבים, ואז הוא מניח קנקן והולך. זאת אומרת, יש בוודאי הקשבה למקום הדין הזה של כאילו מה זה עושה לך. אבל אם שואלים באופן עקרוני, זאת אומרת, תסתרי לי כאילו בלי תופעות לבית, התשובה היא שאשת אביו היא כמו אביו. נניח לדוגמה, אם היה איזשהו עניין של העדפה, או, זה נניח דבר יפה, יש לבן, יש אבא ואמא, הם התגרשו, אבא התחתן גם האמא, יש לך בעצם את אמא ובעלה של אמא, ואבא ואשתו של אבא. מי קודמת למי? האם אשתו של אבא או בעלה של אמא? לעניין נניח, לדוגמה, שניהם רוצים עכשיו נחקוס מים, מי קודם למי? זה חידה בהיגיון. זכינו ללוח ריק, שימו לב. שנייה, יש פה ילד, זה הילד. הילד, לא רואים כלום? רגע, נעשה את זה קצת יותר יפה. הילד פה, מתי רואים אותו פה? פה רואים את הילד? זה רואים? רואים. לילד הזה יש בעצם שני הורים. יש לו אבא ויש לו אמא. לאמא יש בעל ואבא יש אישה. עכשיו, הקטע הוא אשתו של אבא ובעלה של אמא, שני הורים ביחד, אשכני מים. למה? הבנו, יפה מאוד, טוב מאוד, את מבינה? גם אשתו קודמת. קשה, נכון? קשה מאוד. אשתו של אבא זה כמו אבא, זה אבא פשוט עם דאבל. זה יפה, זה באמת יותר קשה. נסחפנו. עכשיו, מה קורה? יש עוד איזה עניין. מה קורה אם אשתו של אבא מסוכסכת עם בעלה של אמא והיא באמת לא צמאה? אז תמיד שבא שאני אומר שהוא צמא, גם היא צמאה פתאום. מצוין. הלכה אחידה. הזכרנו את לא נכון, כי הרי אמרנו גם שם שאמא חייבת לכבוד אבא כשהם לא גרושים. אופה. כי אם אבא ואמא עכשיו גרושים והם אומרים אשכנים להם ביחד, אז זה כבר לא שאת חייבת לכבוד אבא יותר מאשר כבוד אמא. זוכרות? הלך הפטנט.
הבעלה של
אמא
היא
חייבת לכבודו,
והאבא לא
חייב לכבוד אשתו כמו שהאבא. לא, אבל האבא לא צמא. הבעלה של אמא...
כן, אבל האמא חייבת לכבוד בעלה.
כן, זה נכון.
זה נכון, גם נכון, גם זו לטובה, נכון.
כשנגיע לגשר נעבור אותו. לא, זה באמת, יש, זה כאילו חשבון. זאת אומרת, באמת, כשאבא ואמא גרושים, אז הם שווים לגמרי. ואז מי שקודם קודם. אם שניהם ביחד בו זמנית, והם לא יודע מה הם בנרבים שזה, אז כאן, אתם כאן מגיע. בסדר, אנחנו רוצים לסיים, שנייה, רק את ההלכה האחרונה. בסדר? סליחה. אנחנו ראינו בה את הרמב״ם, באמת השולחן ערוך הוא ממש דומה מאוד לרמב״ם, ממש כמעט אחד לאחד. יש כמה הוספות. הייתי רוצה שנייה אחת ברשותכם לראות רגע את הלכה, את סעיף זין בשולחן ערוך. סעיף זין בשולחן ערוך, שם עוסקים בעמידה מפני אבא. עכשיו פה יש מקרה, שוב פעם, קצת דוץ כזה. מה קורה כשהבן הוא הרב של האבא? זו השאלה. אז בואו נראה. מובן? אם הבן הוא רב של האבא, אז פשוט הם שניהם חיים בעמידה. הוא מפניו, הוא מפניו, שניהם פשוט עומדים. לא, זה לא בדיוק ככה. אלא כשהם עוברים, אז תראו כל אחד כאן. אוקיי. אגב. מובן, נכון? אם הבן שהוא הרב, כן? הרב רוצה לשמש את אבא שלו, מותר. למה? כי רב שמחל על כבודו, כבודו מחול. זוכות למה? כי אמנם רב זה כבוד תורה, אבל זה תורה דילה, אומרת הגמרא. כתוב, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהיה יום ולילה, שהתורה היא תורה שלו, ולכן רב שמחל על כבודו, כבודו מחול. לכן אם הבן שהוא הרב, הוא רוצה לשמש את אביו שהוא בעצם התלמיד שלו, מותר לו. וכך כנראה עושים אותי הרמה. אב שמחר על כבודו, גם כבודו מחול. אבל גם רב, זה כאילו החידוש כאן.
אבא יכול לשמש בבן שלו, אם הוא הרב שלו?
תלוי במה. אם זה שימוש שהוא ביזיון, אי אפשר. אם זה שימוש שהוא לא ביזיון, אז זה מותר. גם מותר, נכון. כמו עם האוכל שם שראינו אז. עוד ודווקא בצינה.
ודש
ואירו. וכן עשה מוערם עם אביו. זה אומר ש אפשר לעשות את ההסדר הזה או בצנעה או אפילו בפרסיה, כאשר כולם יודעים שזה אבא שלך. אבל אם לא יודעים שהוא אבא שלך, ואז בפרסיה זה יראה כמו ביזוי תלמיד חכם, אז אסור לעשות כך בפרסיה. ואז מה עושים, אומר הרמה? אז צריכים להרחיק זה מזה. כאילו אל תגור באותו רחוב, אלא אם כן דש בעירו. כלומר, אם כולם יודעים, כל העיר יודעת שזה אבא שלך, אז אין בעיה. אבל אם לא כולם יודעים, אז אל תגור ליד אבא שלך. כי זה יכול ליצור מצב של מרית עין של ביזיון תמיד חכם.
הרב, אבל זה לא כאילו,
למה שלא יקור ליד אבא שלו? אני משתתר עליון מזה. כן, כן. כנראה שהחשש לאוכל לשם או לנראות כזאת, זה יכול ליצור נזק. נזק הכוונה למי שרואה. ויש לזה מחירים. יש מחיר למה שאדם בן חכם או רב חשוב עושה, יש לזה מחיר. לכן יש מקרים שבהם אנחנו נגיד עדיף לא להיות קרוב אחד לשני ולא להגיע למחוזות כאלה. יש עוד המשך, אבל זה פחות או יותר ממש דברי הרמב״ם. רק נאמר דבר אחד אחרון, בשולחן ערוך זה שוב הסעיפים פה קצת נגזרו, אבל כתוב אחד איש ואחד אישה שווים בכבוד ובמורה של אב ואם, אלא שהאישה אין בידה לעשות, שהיא משועבדת לבעלה, זה בעצם ההצעה של הסוגיה. ולכך כנראה
או היא לכך היא פתורה בכיבוד הבאים בעודה נשואה, ואם התרשה את המנה חייבת. בערך הם מוסיף שזה לא שהיא פתורה כאשר היא נשואה, אלא מה? נראה אומר, אם אין בעלה מטפיל, הכוונה, אם הוא לא אוסר עליה לכבד הורים, חייבת בכל דבר שאפשר, כמו האיש. זאת אומרת, שזה שיש הבדל בין איש לאישה, זה לא בתכלס. אם האיש נורמלי, והוא לא מקפיד על אשתו, היא חייבת כיבוד אב בדיוק כמו בעלה. כל מה שכתוב שהיא לא, שאישה נשואה פתורה, זה אך ורק שאין בידה לעשות. אבל אם יש בידה לעשות, כגון שוב, אם בעלה נורמלי, אז היא חייבת בכיבוד אב ואם. לכן, מצוות כיבוד אב ואם, היא בעצם שייכת וחובצת עלייך מעכשיו, מגיל, מגיל חינוך, ועד 120. יש מצב חולני שבו יכול להיות שאישה תהיה פתורה מכיבוד אב ואם, כשבעלה, לא יודע איך זה בדיוק, אבל כאילו, לא נורמלי. אבל אם בעלה נורמלי, והוא לא מקפיד עליה, אז היא חייבת בדיוק כמו איש. זאת אומרת, אם היא כיבדה הורים כשהיא נשואה, אז היא מצווה ועושה. היא לא בלתי מצווה. כן. זאת אומרת, מה הדין של איש ואישה שבסכסוך שהיא רוצה גט והוא לא נותן לגט? עגונה. אם הוא אוסר עליה בזמן שהם בסכסוך, לא פשוט בזמן כזה שהם פרודים, היא כבר לא חייבת בכבודו ולא בשום דבר. נכון, ועדיין עדיין על זה בית נאמר וחי בהם. כי במצב כזה שירבוץ עליה כאילו מה שהוא חייב אותה, זה בלתי הגיוני בעליל. וזה בעצם סיימנו את ה... אם הבעל והאבא מבקשים בו זמנית משהו, האבא קודם. אם הבעל אוסר עליה, נלחם בזה, אז הוא קודם. אבל אם אבא ביקש, היא לא חייבת בכבוד בעלה כמו כבוד אביה. שונה. וזה בעצם סיימנו את השולחן ערוך. שבוע הבא אנחנו נעסוק בכמה פינות שקשורות לאחרונים, באופן המעשי, בשאלות שקשורות לדורות. בטח, בטח, בטח. ובזה אנחנו בעצם עושים את הסוגיה של כיבוד אב ואם. עד לכאן.